אז כמה מילים מניסרגדת המהר"ש. להכניס אותנו לגל הנכון. אין שום תנאים לעמוד בהם. אין שום דבר לעשות. אין על מה לוותר. רק ראה וזכור. כל מה שאתה תופס אינו אתה ואינו שלך. הוא מצוי בשדה התודעה. אך אתה, או את, אינך השדה. לא תכולתו, ואפילו לא זה שיודע אותו. העד. אתה מאמין שעליך לעשות משהו, וזה רק מסבך אותך בתוצאות המאמץ שאתה משקיע. המניע, התשוקה, הכישלון להשיג, תחושת התסכול, כל אלה בולמים אותך. הביטי בכל המתרחש, ודעי כי את מצויה מעבר לכל. ואז השואל או השואלת שואלים אותו, האם פירוש הדבר שעליי להימנע מעשייה כלשהי? ומהר"ש עונה, אינך יכול להימנע. מה שמתרחש חייב להתרחש. אתה מתכוון לכך שהידוע והיודע נהיים אחד? שניהם, עונה מהר"ש, רק רעיונות ומילים שמביעות אותם. אין בהם עצמיות. העצמיות לא מצויה באמצע או מעבר. אין טעם לחפש אותה ברמה השכלית. חדל לחפש, הוא רואה, היא כאן ועכשיו. היא האני, במרכאות, שאתה כה מיטיב להכיר. כל מה שעלייך לעשות הוא להפסיק להתייחס לעצמך כאל מי שמצויה בתוך שדה התודעה. אם כבר בחנת את הנושאים האלה בעיון, די יהיה בהקשבה חד פעמית לדבריי. שכח את מסיונות העבר ואת הישגיך. עמוד ערום, אהיה חשוף לרוחות ולגשם של החיים, ויהיה לך סיכוי. אז על הסיכוי הזה אני רוצה לדבר. אחרי כמה שיחות שהיו לי פה עם כמה מכם, חשבתי שזה יהיה נכון לעשות איזושהי הדגמה למה שאנחנו קוראים לו inquiry, חקירה. ואני הולכת אחרי המסורת של המורים שלי, מי שמכיר. את החקירה באופן הבודהיסטי ואת החקירה באופן האדווייטי. את החקירה באופן שהחיים יביאו אלינו עכשיו. עם הרוח, עם הצלילים, עם הכל. והטבע של החקירה הוא כזה שהיא לא צפויה. לי אין שום תשובות מגירה, אין לי תשובות מוכנות מראש. איך יכולות להיות? אז תתקרבי. ואתם מוזמנות ומוזמנים להגיד, לשאול אם יש משהו שמישהו מכם רוצה לחקור, אז אנחנו נחקור אותו באופן המסורתי של אחד על אחד בקבוצה, התפקיד של האנשים שנמצאים בקבוצה הוא להקשיב הקשבה מטורפת, הקשבה משוגעת, הקשבה אינטנסיבית, הקשבה מהלב. זה כמו, אני לא זוכרת אם זה היה בזן או שזה היה בטאו, מי שזוכר את המשפט. לא, זה בזן, זה ינקלה רז מצטט את זה. היא אשמיע לך מילים מטורפות, ואתה הקשב להן הקשבה מטורפת. אז זה מין כזה, כמו שדוגן, פטריאח הזן, שהביא בזכותו, הזן נהיה ידוע לפני כמה מאות שנים, אמר, תרגלו כאילו שערכם עולה באש. מדובר על האינטנסיביות הזאת, על הצמא הזה. הרצון לידע, הרצון לחופש. והתרגול או ההקשבה, אני מזמינה אותנו לאינטנסיביות הזאת של מה שנאמר כאן יכול, הוא מחולל שינוי תודעה. כי ההקשבה היא כזאת. יש פה co-creation, המילים מן המילים וההקשבה והמילים יחד יכולים להעיף את הגג אסבסט הזה, סוף סוף. זה בדרך. זה בטודו ליסט. נו. יום שלישי יבוא הקבלן. נו. אורייט, אז הרבה מכם מכירים את החקירה הזאת שאני עושה, נכון? וחלק לא, זה לא משנה בכלל. אם יש לכם נושאת, שאתם רוצים לחקור כאן יחד, איתי, וולקאם. זה יכול להיות מה שבא לכם, על התרגול, על החיים. אני לא מבטיחה תשובות, אני מבטיחה שאלות, ובואו נראה מה יקרה. אז איך עושים חקירה? מי שרוצה, רוצה, קחו רגע, קח רגע כזה של... שקט. ומי שמרגישה מוכנה כמו פופקורן, פשוט תגידו, I do.
עולה בי תחושה ש יש משהו בגוף שלי שהוא פחות חזק מהתודעה ושולט בי. כאילו המילים הפשוטות נגיד להגיד זה פוסט טראומה. והיא לא חייבת, זאת אומרת, טראומה לא חייבת להיות, אבל בשבילי ככה. ויש פעמים שהתודעה שלי מאוד, היא מאוד יודעת שזה לא אותו בן אדם, וזה לא אותה חוויה, וזאת לא אותה כוונה.
כן.
אבל הגוף שלי באותו רגע מגיב אחרת. ואני תוהה בזמן האחרון אם יש דרך לאזן באמת בין השניים ברגע שאני חשה שזה כבר לא באיזון.
כן, כל שוב הרבה קרדיט על הפתיחה של הנושא הזה, שזה לא מובן מאליו והכי שכיח לצערי הרב. את יכולה לתת כמה מילים, דוגמה על אינטראקציה כזאת שקורית?
כן. היא מגיעה מכיוון מאוד רגשי, לא פיזי, לא מיני. על זיכרון מאוד צרוב של פרידה. תחושה שבה לא רואים אותי ותחושה שאין לי שום דרך לשנות את המציאות, רק לקבל אותה. הגוף מגיב פיזית אם אני מרגישה מבט שלא באמת קשוב, אם אני מרגישה חוסר סבלנות, אם נאמר משהו בהומור.
הומור חסר טעם.
הומור חסר טעם. ציניות. ציניות. כן. ובגוף אני פיזית כבר הצלחתי ליותר, אני חוקרת את זה הרבה מאוד זמן, והגעתי לאיזושהי הבנה שזה כמו איזה כדור אש. דימיתי, אני מאוד נעזרת בכתיבה, ודימיתי לעצמי את זה כמו דרקון. שרק בא לי באותו רגע לשרוף את הכל. הרבה פעמים זה מה שעשיתי. ואני מנסה ללמוד אחרת.
כשאת אומרת כמו דרקון ובא לי באותו רגע לשרוף את הכל, את מדברת על כעס, על זעם?
על זעם.
זעם קדוש.
כן.
כזה.
ממש.
ששורף, שהורס, שפוגע. ולפני מה שקראת לזה פרידה טראומטית, זה לא היה?
זה?
גם זה מעניין.
כן.
נכון? זאת אומרת, האנרגיה הייתה שם, הזעם גם היה שם. ואז יש איזה סיפור שבגלל שהייתה פרידה טראומטית מישהו, מישהי שלא ראו אותך. לא ראו, לא העריכו, נכון? אז, כל דבר שהוא פחות ממש מדויק, נכון? נחווה כמו כדור אש ושורף, בלי בכלל בקרה, נכון? מ-0 ל-100?
כן.
כזה מין. מה את אומרת על זה?
אני חושבת שזה עוד יותר קשה לחשוב שזה היה עוד לפני. כי אז גם אין אחיזה בסיפור.
אוקיי. אז אם אנחנו שמות את הסיפור הזה רגע בצד, בואו נסתכל על המהלך הזה של... יש פה מה שאת מתארת, רגישות מאוד גבוהה, נכון? Beautifully sensitive. אז אם משהו הוא לא בדיוק מה שאת צריכה באותו רגע, כי ברגע הבא זה אותו דבר יכול להיות אחרת, נכון? אבל אם יש ברגע כלשהו, רגע מסוים, רגישות גבוהה ובוא נגיד משהו מבחוץ, מבט, מילה, אמירה, מעשה, פעולה, הם נחווים כ-100% עינוי, נכון? כן. ואז מול זה הלוחמת, כן? יוצאת חוצה, כדור אש, דרקון.
כן.
יופי, יופי של אנרגיה. I mean it. זה הרבה יותר יופי מאשר שזה נכנס פנימה ונלכד ונתקע, כן? ואז עושה שמות גם בפיזי, גם בנפשי, גם... אבל כמו שאמרת בהתחלה, מאוד נכון, בואו נראה איך אנחנו מתאזנות עם זה, כי אחרת כל השדות פה יסרפו. לא רק ממך, כל הגברים והנשים שיש להם דרקונים בבטן. כן. הטיבטים אומרים על זה, עדיף שיהיה את האנרגיה הזאת, שיש את האנרגיה הזאת זה הרבה יותר קל להתקדם בדרך הרוחנית מאשר לא, מאשר אנרגיה הרבה יותר נמוכה. כי אנחנו בעצם רותמים את הדרקון, אנחנו לומדות, כן? לרכב על הדרקון. זה מה שאנחנו לומדות לעשות. אז זה לא לחסל את הדרקון, ממש לא, זה מתנה ענקית. מתנה ענקית. מלנת אלפים אנרגיה. נכון? אני לא אעשה לכם אאוטינג, אבל יש ערך חצי מכם ש... כן, כן. אז מה קורה רגע לפני? בוא נסתכל על המהלך הזה. מישהו, מישהי, מסתכלים עלייך בצורה לא מתאימה? אומרים משהו? מה? בוא נבחר משהו. קל לעבוד עם זה יותר.
רצות לי מלא מחשבות.
מלא נגיד.
כן.
יאללה, בחירי אחת.
אני עולה לי... אחרי שאמרת את המשפט ש... שזה היה גם לפני כל סיפור עכשיו מרגיש לי לא הסיפור.
אני שאלתי, לא אמרת.
כן, אבל זה הדהד לי ממש.
יופי. ועדיין יש פה רגישות. לא משנה מה הסיפור, יש רגישות. בואו נתייחס לרגישות הזאת. הסיפור ההיסטורי הוא לפעמים רלוונטי, הרבה פעמים לא.
כן.
מה שמשנה זה באמת מה שקורה לנו. כן, מה קורה לי נוכח הדבר הזה. אז בואו ניקח קייס סטאדי קטן כדי לראות ככה מה הצעדים שקורים שם באוטומט ואז איך אפשר לזוז משם. אתם מקשיבות? בנות? בנים? כי זה כל כך אנושי, זה כל כך אנחנו, זה כל כך לא מיוחד. כן, הסיפור הזה.
כן. עולה לי דוגמה של עולה לי דוגמה שהרגשתי שיא אהבה, הרגשתי הדדיות,
מסוכן כבר.
וברגע אחד נאמר כדרך אגב זהו, אפשר להמשיך הלאה. ובאמת זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אותו הבן אדם.
נאמר זהו, אפשר להמשיך הלאה. מה הכוונה שלך?
לא הבנתי את הכוונה.
לא הבנתי את הכוונה.
כן.
ובכל זאת, חתכת.
לא. החיתוך לא הגיע ממני.
אוקיי.
אבל בדיעבד הבנתי שזו הייתה הפרידה. והרגשתי באיזשהו מקום מנוצלת. תהי דוגמה.
זהו, אפשר להמשיך הלאה.
כן, לא התכוונתי לאיזה משהו ספציפי, סתם איזו תחושה שעלתה בי, אוקיי. זו הייתה התגובה.
אפשר להמשיך הלאה כי הקשר נגמר? אפשר להמשיך הלאה כי...
פחדתי לחקור באותו רגע. זה בדיוק התחושות האלה, שהראש ידע באותו רגע שמה שנאמר הוא לא סתם. הגוף והפה לא רצה להוציא שום מילה כדי שזה לא יקבל ממשות. הדבר הכי מתסכל שאפשר לחוות אחרי זה, זה ידעתי את זה. איך לא הקשבתי לעצמי? למה לא שמרתי על עצמי? וזה ממשיך.
בואי נסתכל על זה רגע. יש פה מורכבות יפהפייה. איזה יופי שידעת, קודם כל. זה הכוח שלך. זה הדבר החשוב. לא שמרת על עצמך, כי אין ממה לשמור. כי הלב, הטבע שלו להיפתח ולהישבר, להיפתח ולהיסגר. אנחנו לא מחוות טפלון, נכון? ברוך השם. והפחד... הפחד מהכאב, כמו ששמענו ומכירות כולנו, הרבה פעמים מה שהוא עושה זה, עכשיו אני לא אחיה, לא נורא, אני אנשום רק רבע נשימה, כי אחרת, מה יקרה אם אני אפתח ואז אני אולי אוהב, ואז אני אהיה פגיעה, ואז יחב לי. אז עדיף שיחב לי עכשיו הרבה יותר, כשאני אהיה כזאת קטנה ומצומצמת. זה הכאב שאני יודעת. מכירה, better the devil I know, יאללה, אני אשאר כל החיים. משהו קטן, כי פעם מישהו בכיתה ג' אמר לי, או לא אמר לי, לא החזיר, לא סיפור שלך, לא החזיר לי את המילים שרציתי שהיא או הוא יחזירו לי, ואני עשיתי חוזה שאני אחיה מאוד מאוד חלקי, כי זה מסוכן מדי. ועצם החוזה הזה, כי זה יכאב מדי, נכון? עצם החוזה הזה זה דבר הכי כואב, הכי מבאס, הכי באמת קשוח שאפשר לעשות. זה להקריב, משהו עצום זה להקריב את החיות שלנו. בשביל איזושהי משכנתה כזאת של... כך היה לי טוב פעם מתישהו. עכשיו, אתם מבינות שזה לא רציונלי, נכון? אני רק בודקת. אבל בואי נחזור לרגע הזה שידעת משהו ולא רצית אותו. לא רצית לדעת אותו ולא רצית שהוא יקרה, אז לא רצית לשאול עליו ודווקא לא להסתכל עליו. זה חלק בפנים. וחלק אחר ידע לגמרי, 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 הכל. ידע, ממש ידע. נכון? מכירים את זה? זוכרים אירועים כאלה מהחיים שלכם? של מה פתאום? איך אני יודעת את הדבר הזה? אז למה אני שואלת? למה יוצאות לי המילים האלה בכלל מהפה, אם אין לי מושג מה אני אפילו שואלת, ופתאום העולם מתפלפ על הראש והכל משתנה. נכון? יש פה משהו בידיעה הזאת. ואז מגיע כעס, שכל כעס, אבל מישהו אחר, הוא כעס עצמי. איך לא הקשבתי לעצמי? כאילו שמישהו הסכים להקשיב. איך לא שמרתי על עצמי? שוב, לא היה ממה. המקום הזה של להיות באהבה, זה... שזה אנחנו כאן. אנחנו כאן בשביל להיות באהבה. זה שאנחנו באהבה, זה לא הופך אותנו פגיעות. זה לא נכון. זה רק נראה ככה. זה להפך. נכון? כמו בשיר הזה, הפגיעות הזאת היא סוג של כוח, כן? וכשאנחנו באהבה, אז הרבה פעמים יש לנו את הגלימפסים האלה שזה לא כזה משנה. לא כזה משנה מי זה הבן אדם הזה. למרות מי שהוא או מי שהיא וההיסטוריה שלהם וזה שלהם והוא שלהם, יש אהבה מאוד גדולה. אז זה לא כזה משנה. גם אם הוא ילך. גם אם הוא ילך. זה די מדהים לגלות את זה, שגם אם הוא ילך, אהבה, אותו דבר נשארת. Because it's not about him or her. וכל מה שהם יעשו או לא יעשו, כל מה שהם יעשו או לא יעשו, ממש, אין להם את המפתח באמת לסגור. אי אפשר לסגור אהבה, זה חזק פי מיליון ממים. מים זורמים, מאש.
זה
נשמע כמו דלקה כזו. רגע, דלקה. הנה, זה הסכמה. אין לו אישה, והוא... הסבר של השכן. מה איתי? הוא צועק. תראו מה זה, איך אנחנו... אני חוזרת רגע לאנרגיה החזקה הזאת של לרכב על הדרקון. כי כשהאהבה נסגרת, תראו מה מגיע. מה מגיע במקומה, כן? כוח הרס. וזה אותו דבר, זו אותה חיה. הדרקון הוא אותו דרקון. וכשנותנים לו, אז הוא אהבה בפעולה לגמרי. וכשלא נותנים לו, הופך להיות זעם שהורס. ואותה אנרגיה. זאת אנרגיה. וזאת אנרגיה כל כך חשובה. אז הרבה פעמים אנחנו נעשה את הטעות הזאת של לרצות לאלף את עצמנו, להיות, לא יודעת מה, מנומסים, אנשים טובים, זה נחמד, כן? אבל אנחנו הרבה פעמים אולי נבין את זה ככה, כאילו אנחנו צריכות להקריב, אנחנו צריכים להקריב, חלקים גדולים מהאש שלנו, מהאהבה שלנו. Make sense?
את התחלת עם זה, הקראת את ה... לא זוכרת את המילים בדיוק, אבל שברגע שאת אוחזת במשהו לא... הוא לא ש... זאת אומרת, את אוחזת במשהו שהוא לא שלך, מלכתחילה. תפסת איזה סיפור, תפסת איזה רעיון, זה מאוד התחבר לי. ועדיין כשאני ברגע הוא, כשאני לא יושבת פה והכל רגוע ושלב, הגוף מגיב אחרת.
לגמרי. גוף חכם מאוד. כעס, זעם, כעס, יושבים או על פחד, או על פגיעה, או על שניהם. וכשיש לנו את פיסת הידע הזאת, במקום לרוץ ולחפש את הסיבות, ואת הסיפור ואת השם שם בחוץ או פה בפנים גם, במקום זה, וואי, הזעם בוער בי כמו אש, אני הולכת לחפש את הכאב. מה הדלק של הזעם? הכאב. מה הדלק של הזעם? הפגיעה. מה הדלק של הזעם? הפחד. פחד מלאבד למשל. אני לא רוצה להקטין את הלהבות מהאנרגיה הזאת, אני רוצה להבין אותה וככה לעשות איתה טרנספורמציה, אלכימיה, זה בעצם אלכימיה. אוקיי? זה להפוך אותה לפוטנציאל שלה, למה שהיא ממילא. פשוט להזכיר לה, זה הכל דימויים כאלה שאני משתמשת לך, להזכיר לה, להזכיר לה את הכיוון הנכון שלה. כי אהבה שלא נותנים לה הופכת להיות זעם, ואז חומה, ואז מלחמות. תסתכלו מה קרה עכשיו, מופרעות, פשוט מופרעות, ממש. הכל מחוסר הבנה של מה זה בן אדם ומה זה העולם. אז כל האלימות וכל הבורות, כן, שגורמת לדבר הזה יוצאת החוצה. ואז עין תחת עין, גנדי אמר, וכל העולם עיוור. כל העולם הולך עיוור. וזה מתחיל פנימה, כן? כי הדבר הזה, אלימות זה... זאת אנרגיה מאוד חזקה, תראי. בדיוק בשבילך. התכוונתי לשמור את זה לערב, אבל... אבל... בוא נראה. אנחנו תכף נסיים עם זה. פצצות וטילים נותנים לנו קשר קבוע, יומיומי, עם יצר ההרס המודחק שלנו. הם מהווים תזכורות לכך שלא ניתן לשלוט בכל, להכיל הכל. לכך שבתור חברה אנחנו יכולים להרוג את עצמנו ולהשמיד דמים אחרים, ואפילו את כוכב הלכת שלנו עצמו. הפצצות שלנו הן המשך לעגל הזהב המנודה, כיוון שסירבנו לקשר את עצמנו אל הכוחות האפלים, לבשו כוחות אלו צורה משנה והפכו לעצמים קטלניים. הוא אומר, זה ספר שנקרא לעומק הנשמה של תומאס מור, היה תלמיד של ג'יימס הילמן, אחד הספרים השווים שאני מכירה, ממש מציע לכם, מי שיכולה בלעדי אנגלית, עדיף תרגור די גרוע, סליחה, בכל זאת. הוא אומר, אלימות קשורה, אני מדלגת בצורה אדוקה לצל, במיוחד לצילו של הכוח. אז בנשמה אין כל דבר ניטרלי. רגע, אני טיפה מדלגת. כאשר אני רואה קשר בין אלימותנו הבלתי פתירה לבין התבנית החוזרת על עצמה, המשטחת ומאחידה הכל, ההולכת ומשתלטת על החברה שלנו. הנשמה, כפי שלימדה אותנו מסורת בת מאות שנים, זקוקה לחינו העמוק הקורא תגר של מרס, כוכב של המלחמה, הצובע באדום את כל הקרב אליו, בזוהר התשוקה, המוסיף נימה יצירתית לכל פעולה, וזורע את זרעי הכוח בכל רגע ובכל מאורה. כאשר מתעלמים ממרס ומפחיתים מחשיבותו, הוא נאלץ להופיע כהתנהגות אלימה. מרס גדול לאין ארוך מהפגנות כעס אישיות. הוא יצירתי והרסני. הוא החיים עצמם, כותב, נכונים למאבק. זה התבוננות נאו-יונגיאנית מיתית, אם נרצה, על הכוחות של החיים בתוכנו. שברגע שאני רגע לוקחת את זה מהדימויים שלו, ברגע שנכלה אותם, שננסה לתבנת אותם, שלא ניתן להם, שלא ניתן להם להפוך להיות מה שהם יכולים להיות, אהבה, יצירה, בפעולה, הם הופכים להיות האנרגיה ההרסנית של הזעם. וברגע שאנחנו שמות לב, אנחנו שמות לב לזה בדיוק כמו שאמרת, בגוף, עושות את הרברס הזה רגע פנימה, מרגישות את הכדור אש הזה, הדימוי הזה יפהפה של הדרקון, ממש מבקשות ממנו רשות לרכב עליו. מבקשות ממנו רשות, ממש. תכרעו ברך, תבקשו ממנו רשות. ותבקשו ממנו להוביל אתכם למקום הטוב, למקום הנכון. לא למקום של ההרס, למקום של האהבה. כי זה אותו הכוח בדיוק. כי מידת הזעם שלך היא כמידת האהבה שלך. זה היופי. Yes?
Yes. תודה.